דף י"ט עמוד א' במשנה, אומרת המשנה, חלב ונותר לפניו, ואכל אחד מהם ואינו יודע איזה מהם אכל. הוא משוכנע שיש פה הכל שומן, מאכל של היתר. בפועל מה שהיה פה זה איסור חלב ואיסור נותר, ששניהם דינם בקרת. על אכל אחד מהם ואינו יודע איזה מהם אכל, אשתו נידה ואחותו אמו בבית. שגג באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם שגג. הוא היה בטוח שהוא בא על אשתו, הוא גם היה בטוח שאשתו תאורה. בפועל מה שהיה, אחותו הייתה שם שאיסור קרץ, ואשתו הייתה נידה שגם היא בקרץ. כמו כן, שבת ויום הכיפורים, זאת אומרת שהיה שבת סמוך ליום הכיפורים ועשה מלאכה בין השמשות, והוא בא ועשה מלאכה בין השמשות בזמן שאנחנו לא יודעים אם זה שבת או יום הכיפורים, ואינו יודע באיזה מהם עשה. זה ברור שאם הוא עשה מלאכה בשבת דינו בקרת, ואם הוא עשה מלאכה ביום הכיפורים דינו בקרת. אומרת המשנה, רבי אליעזר מחייב חטאת במקרים האלה. רבי אליעזר אומר, דינו שהוא צריך להביא קורבן חטאת אפילו שהוא לא יודע באיזה חטא הוא חטא, ורבי יהושע פותר. כי רבי יהושע בא ואומר מה שכתוב בפסוק, אשר חטא בא עד שיוודע לו במה חטא, ומכיוון שכרגע הוא אינו יודע במה חטא, אז הוא פטור מלהביא קורבן. אמר רבי יופי, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על העושה מלאכה בין השמשות, שוודאי אליבא דכולי עלמא שהוא פטור. ולמה? שאני אומר, מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר. אפשר לבוא ולומר שחלק, חצי מהמלאכה נעשתה היום וחצי מלאכה נעשתה למחר, כי הרי בין השמשות זה זמן לא ידוע, אז אפשר שחציו היום וחציו למחר. על מה נחלקו? על העושה מלאכה בתוך היום, אבל ואינו יודע אם בשבת עשה, אם ביום הכיפורים עשה. הוא עשה מלאכה בו ביום, רק הוא לא יודע איזה יום זה היה, אם זה היה מלאכה בשבת או מלאכה ביום הכיפורים. או על העושה מלאכה ואינו יודע מאין איזו מלאכה עשה. הוא לא יודע אם הוא חרש או זרע, אם הוא קצר או אימר, אם הוא דש או תחן. שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. אותו רבי יהושע שפותר זה לא רק מקורבן חטאת, אלא גם השם תלוי הוא איננו מביא. עוד דרך במשנה בביור המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי שמעון ורב שמעון שזורי אומרים, לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד, שבזה לכול העלמה שהוא חייב. זאת אומרת, אם היה פה שתי אילנות, ושתי האילנות הם אילנות של תאנים, והוא לא יודע מאיזה אילן מתוך אותם שתי אילנות הוא הלך וליקט את התאנים, בזה לסוכול העלמה הוא חייב, כי הוא יודע במה חטא, והוא גם יודע איזה מלאכה הוא עשה. הוא יודע שהוא חטא בתאנים, והוא יודע שהוא ליקט תאנים, ולכן אליבא דכולי עלמא בכזה מקרה יהיה חייב. על מה נחלקו? על דבר שהוא משום בית שמות. המחלוקת שלהם זה למשל אם היה פה ספק אם הוא קצר או תחן, או ספק אם זה היה פעולה בתאנים או בענבים, או התכוון לזו ועשה את זו, שאז רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. רבי יהושע פותר כיוון שצריך שיתכוון לחטא וצריך לדעת במה הוא חטא, ופה או שהוא לא התכוון לחטא או שהוא לא יודע במה הוא חטא. בא רבי אליעזר ואומר, כיוון שהוא מתכוון לדבר שיש בו חטא, ובסופו של דבר נודע לנו שהוא חטא, גם שאני לא יודע במה חטא, זה סיבה לבוא ולחייב אותו קורבן. אמר רב יהודה, אפילו נתכוון ללקוט תאני, ובסופו של דבר ליקט ענבים, או שהתכוון ללקט ענבים ובסופו של דבר ליקט תאנים, או שהוא התכוון לתאנים שחורות וסופו של דבר ליקט תאנים לבנות, או שנתכוון לתאנים לבנות וסופו של דבר ליקט תאנים שחורות. בכל המקרים האלה רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר, ומיד בגמרא יתברר במה המחלוקת. אמר רבי שמעון, תמהני אם פטר בה רבי יהושע. אומר רבי שמעון, אני סבור שמכיוון שוודאי שנעשה פה חטא, אז אם ודאי נעשה פה חטא, אין ספק שהוא יהיה חייב עליו, הרי ודאי נעשה פה חטא, ולכן ברור שהוא יהיה חייב. אי אבל כתוב בפסוק אשר חטא בה, אז לכאורה מה הפסוק ממעט לנו? עד עכשיו הבנו שהפסוק בא למעט לשיטתו אשר חטא בה, צריך ידיעה במה חטא. אבל אם אתה אומר רבי שמעון תמהה לי בה, ואני סבור שבאמת אליבא דרבי יהושע יהיה חייב בחי גבנה, אז במה פטר? אם כן, למה נאמר אשר חטא בה? פרט למתעסק. יש מתעסק בדבר של איסור ויש מתעסק בדבר של היתר. אם הוא מתעסק בדבר של איסור, זאת אומרת הוא מתכוון ללקט, זה דבר איסור, רק הוא מתכוון לשחור ועלה לו לבן, הוא מתכוון לתאני ועלה לו ענבים, בזה אני סבור שמתעסק הזה יהיה חייב לפי רבי יהושע. הנידון שעומד בפנינו, מה קורה במתעסק בדבר שהוא דבר היתר, כפי שמיד נבהר בגמרא, שאם הוא מתכוון למתעסק בדבר של היתר, פה אני סבור שאכן באמת דינו יהיה שהוא יהיה פטור, ועל זה נאמר בפסוק אשר חטא בא פרט למתעסק. מברר את הגמרא, תניא, הגמרא מביאה ברייתא, שהברייתא עוסקת ברישא של המשנה. במשנה מבואר חלב ונותר לפניו, ואכל אחד מהם ואינו יודע איזה מהם אכל, אשתו נידה ואחותו אמו בבית, שגג באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם שגג, שבת ויום הכיפורים שמחים זה לזה ועשה מלאכה באחת מהם ואינו יודע באיזה מהם עשה מלאכה. ועל זה אנחנו אומרים רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. תניא, אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, מה נפשך? רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. אומר רבי אליעזר, ממו נפשוך? אי חלב אכל, הרי חלב זדונו קרת שגיגתו חטא, צריך להביא קורבן חטא. אי נותר אכל, זדונו קרת שגיגתו חטא, צריך להביא קורבן חטא. אי אשתו נידה בעל, הרי זדונה קרת דינה בחטא, אז הוא חייב קורבן. אי אחותו בעל, אז זדונו קרת שגיגתו חטא, אז הוא חייב קורבן. אי בשבת עשה מלאכה, אז זדונו קרת שגיגתו חטאת, חייב קורבן. אי ביום הכיפורים עשה מלאכה, הרי שוב זדונו קרת שגיגתו חטאת, ודאי שהוא יהיה חייב. אמר לו רבי יהושע, הרי הוא אומר אשר חטא בא, עד שיוודא לו במה חטא. וכאן מכיוון שלא נודע לו במה חטא, אפילו שוודאי שהוא יודע שהוא חטא, אבל הוא לא יודע במה חטא, אומרת התורה, במקום שהוא לא יודע במה חטא, הוא לא מביא קורבן חטאת, ולכן הוא פטור מן החטאת. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר, היי בא, מה יביד לי? הרבי יהושע אומר, טוב, כתוב בפסוק אשר חטא בא, אז צריך ידיעת החטא. ולפי רבי אליעזר, מספיק שהוא יודע שהוא חטא בשביל לחייב אותו קורבן. אז מהו אשר חטא בא? מבא אלי פרט למתעסק. והתשובה, הוא לומד מזה את הדין של מתעסק, דהיינו, במקרה כבד, שהוא יודע בוודאות שהוא עשה פה פעולה, אבל הפעולה הזאת היא פעולה של היתר, מיד נברר על מה אנחנו מדברים. יש מתעסק של איסור, שבמתעסק של איסור באמת הדין יהיה שהוא יהיה חייב. יש מתעסק של היתר, שבמתעסק של היתר דינו שהוא יהיה פטור. הוא מבאר את הגמרא. מתעסק דמי. אז הגמרא עכשיו מבררת על איזה מתעסק אנחנו צריכים פסוק אשר חטא בא, שהפסוק הזה בא ואומר שבמקרה של מתעסק הוא יהיה פטור. עיד חלבים ועריות, אם מדובר במתעסק של חלבים, מסביר רש"י למעלה, מה זה מתעסק של חלבים? אומר רש"י, כגון חלב ושומן לפניו, ונודע שזה חלב וזה שומן. זאת אומרת, עוד לפני שהוא בא לאכול הוא יודע בידיעה שיש פה חלב ושומן, ועכשיו הוא בא לאכול במטרה לאכול את השומן, ויודע להכיר בהם, ומתכוון לאכול שומן, והביט למקום אחר והלכה ידו אל החלב. זאת אומרת, הוא באמת מודע לזה שיש חלב ושומן, הוא גם רוצה ליטול את השומן, רק בזמן שהוא בא ליטול את החתיכה הוא פנה לכיוון אחר ומשך בטעות את החלב ואכלו. אינמי חלב וחלב לפניו, הוא יאכל פה יש רק חלב וסבור שהוא שומן, בחלק הזה הוא טועה, כי הוא בטוח שמה שיש בפניו זה שתי חתיכות של שומן, ונתכוון לאכול חתיכה זו ואכל את זו. סופו של דבר הוא מתכוון לימין והוא נטל את שמאל, ואז היה קשה לרשי, נו אז הרי זה שוגג. בכל שוגג הוא חושב שזה מותר, ומתברר שהוא אכל איסור. אומר רשי, ולא דמי לשוגג, דשוגג היינו שמתכוון לחתיכה זו עצמה אבל סבור שהיא שומן. פה הוא לא התכוון לחתיכה הזאת, הוא התכוון לחתיכה של ימין וסופו של לקחת של שמאל. זה ההבדל בין השוגג לבין המתעסק, ועל זה מבואר פה בשיטה מקובצת באות י"ח. שומן, ועוד יש לפרש שוגג, היינו אומר מותר לאכול חלב, דה ושוגג בכל התורה כולה חוץ מלעניין גלות. זאת אומרת, הוא בטוח שחלב מותר באכילה. זאת אומרת, רש"י מביא שלוש אפשרויות להגדרה של מתעסק בחלבים. אפשרות אחת, הוא יודע שיש חלב, הוא יודע שיש שומן, והוא בא ליטול שומן. לא זז הצידה, הוא שולח את ידו לשומן. רש"י בא להסביר איך זה קרה לו. אומר רש"י, היה לו איזה היסח הדעת, שההיסח הדעת הזה גרם לו שבמקום ליטול את החתיכה של השומן הוא לקח את של החלב, אבל הוא בא לקחת דבר המותר והוא שולח ידו אל מקום המותר. קרה טעות, זה לא שוגג, זה מתעפק. אז לא אמרנו מה דינו, אמרנו רק מה זה הגדרה של מתעפק. או במקרה שיש בפניו שני איסורים והוא מתכוון לבוא וליטול איסור, רק הוא מתכוון ליטול את א' ונטל את ב', ורש"י מסבר שזה שונה מהשוגג, כי בשוגג הוא מתכוון ליטול את א' ונטל את א', פה הוא מתכוון ליטול את א' ונטל את ב'. עוד לא, אנחנו עוד לפני התנים, ואנחנו בהגדרה הראשונה. קודם כל, מה זה הגדרה של מתעסק בחלבים? אפשרות שלישית שמופיע פה בגיליון, זה באמת במקרה כזה של אומר מותר. במקרה שלנו בחלב הוא משוכנע שזה שומן, הוא בא ליטול את צד א' ונטל את ב', ולכן זה לא שוגג אלא מתעפק. מקרה שלישי זה במקרה כבד שבן אדם משוכנע שחלב זה דבר המותר. מה זה מתעפק בעריות? ממשיך רש"י, כגון נתכוון לבוא על אשתו נידה וסבור טהוראי, כמו כן אחותו ואשתו לפניו ושמתה אשתו ולא ידע, ובא אחותו במקומה ולא דמי לשוגג, דשוגג כגון שנתכוון לזו עצמה וסבור שאשתו, ופה הוא לא התכוון אליה. זאת אומרת, החלק השני שברש"י זה כמו שבואר קודם, ושוב אומר השיטה מקובצת באות י"ט, לא הבנתי זה הלשון. החלק הראשון ברש"י, כגון נתכוון לבוא על אשתו נידה וסבור טהוראי, זאת אומרת הוא מתכוון לאשתו והוא בא על אשתו, רק מתברר שבסופו של דבר התמאה והוא היה בטוח שהיא טהורה. אומר רש"י, אומר השיטה מקובצת עוד י"ט, לא הבנתי זה הלשון, דהיינו נתכוון לחתיכה עצמה של חלב וסבור שהוא שומן, שאמר רש"י לאל שהוא שוגג. הרי זה בדיוק ההגדרה קודם שרש"י הגדיר לנו מה זה נקרא שוגג. ולכן הוא מבאר, וכך היה לו לומר, אשתו תהורה ואחותו אמו בבית. הוא מתכוון לבוא על אשתו ונשמתה אשתו ולא ידע הוא בא אחותה במקומה. דהיינו הוא מתכוון לעשות פעולה של היתר, ובסופו של דבר הוא טעה ובעל איסור ומתאפק של הריות. הנה מי, אשתו נידה ואחותו אמו בבית ונתכוון לבוא על אשתו. הוא בא על אחותו, והיינו דומיה, אותו מקרה שאמרנו קודם במתאפק בחלב, יש פה שני חלבים, הוא התכוון לאלף ובסופו של דבר נטל את בית. בכל המקרים האלה הוא היה בטוח שזה מותר, אבל זה לא משנה, הוא לא ידע שהיא אסורה. הוא בא לשתוק, הוא היה בטוח שהיא תאורה. בפועל מה שהיה פה, שני איסורים בבית, לכן זה לא שוגג אלא מתאפק. יש שוגג, יש מתאפק. אם הוא רוצה לבוא על אשתו והוא משוכנע שהיא תאורה ובסופו של דבר היא תמאה, זה נקרא שוגג. מה זה מתאפק? מלכתחילה אשתו תמאה, אחותו אסורה, אשתו אסורה. הוא מתכוון לבוא על אשתו, הוא לא ידע שהיא אסורה. אם הוא מתכוון לאיסור, אז ודאי שהוא אסור. הוא מתכוון לבוא על אשתו, ובסופו של דבר מה שקרה בפועל, הוא בא על אחותו. מה הדין בכל אלה? אומרת הגמרא, אם זה המקרה, דהיינו, נחזור. אנחנו מחפשים להבין על מה מתייחס הפסוק אשר חטא בה. אמרנו שבישלמה אליבא דרבי יהושע, אשר חטא בה בא ללמד אותנו שבמקרה כזה שאדם עשה ודאי חטא, עשה ודאי חטא, הוא פטור מלהביא קורבן. למה? כי הוא לא יודע במה חטא. הוא לא יודע אם הוא קצר או תחם. הוא לא יודע אם הוא בעל אשתו נידה או בעל אחותו. זה נקרא אשר חטא בה. שאלנו, נו, ולפי רבי אליעזר, מה הוא עושה עם הפסוק אשר חטא בה, כי הרי הוא כן מחייב חטא? עונה הגמרא, פרט למתאפק. אנחנו מנסים להבין על איזה מתאפק הוא מחדש. אם מדובר במתאפק, כמו שדיברנו עכשיו, בחלבים או בעריות, הדין שמתאפק הזה הוא חייב, הוא לא פטור. ולמה? דאמר רב נחמן, אמר שמואל, המתאפק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. מכיוון שהיה פה נהנה, אז בנהנה גם במתאפק הוא חייב. ממילא אי אפשר להגיד שעל זה הפסוק פותר. אומרת הגמרא, ואם מתאפק בשבת, אלא מה תגיד? שמדובר פה על מתאפק של שבת שעוד לא ביארנו מה זה. אבל יש פעולה שנקרא מתאפק בשבת, בכזה מקרה אני לא צריך פסוק אשר חטא בה כדי לבוא ולפתור. פטור, מה היא טעמה? מלאכת מחשבת עשרה תורה. הסיבה שהוא פטור זה לא בגלל אשר חטא בה. הוא פטור כי בשבת יש דין מיוחד שאמרה התורה מלאכת מחשבת, צריך מחשבה כדי להתחייב, ואם הוא מתאפק, דיינו לא חשב, אז ודאי שהוא פטור. אז הדרה קושיה לדוכתא, על מה אנחנו באים ואומרים דין של מתאפק, שאת זה רבי אליעזר פותר מכוח מה שנאמר אשר חטא בה. מתרצת הגמרא, לרבה משכחת לה בשבת, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, לאביי מדובר בשבת, ומשכחת לה כגון דנתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר. דאיתמר, כי כך הובה המחלוקת בישיבה. אז קודם כל המקרה, לרב המשכחת לה כגון שנתכוון לחתוך את התלוש, הוא מתכוון למלאכת איסור, הוא מתכוון לחתוך. מה הוא רוצה לחתוך? את הערמה שנמצאת בצד ימין, שעליבה דאמת היא תלושה, רק הוא לא יודע מזה. הוא בטוח שזה מחובר, והוא רוצה לבוא ולחתוך את אותה ערמה. מה היה קורה בפועל אם הוא היה בא עכשיו ופועל באותה ערמה? הוא לא היה עובר איסור, כי זה תלוש. בפועל זה תלוש, הוא לא מודע לזה שזה תלוש. מה הוא עשה לי בדאמת? הוא הלך וחתך את צד שמאל ולא את צד ימין, ושם באמת היה מחובר. זה נקרא מתאפק, שעל זה נאמר בפסוק אשר חטא בה, פרט למתאפק כזה, שזה אני לא הייתי יודע מצד מלאכת מחשבת, כי במחשבה הוא התכוון לחתוך. אז מצד המחשבה היה מחשבה לאיסור. בא הפסוק ואומר אשר חטא בה, שבכזה מקרה הוא יהיה פטור. הוא מתכוון לאיסור, הוא מתכוון לחתוך. לחתוך אסור. לא, הוא לא מתכוון לקחת ירק קצוץ ולקצוץ. לחתוך את התלוש פרושו של דבר, הוא מתכוון לעשות פעולה של חתיכה, פעולת איסור, בדבר שעלי בדמת הוא תלוש, אבל הוא לא יודע שהוא תלוש. הוא בטוח שזה מחובר. למה לא להגיד עוד מעט נבהר? אבל זה המקרה שאנחנו עכשיו מחפשים קודם כל לדעת, על מה לפי רבי אליעזר נאמר בפסוק אשר חטא בא, שהפסוק בא לפתור אותו, דלמלא הפסוק הוא היה חייב, ורק מכוח הפסוק הוא פטור. אז אם אני בא לומר סתם מתעסק של שבת, סתם מתעסק של שבת הוא פטור בלי הפסוק. הוא פטור כי זה לא מלאכת מחשבת, זה מלאכת מחשבת עשרה תורה. יש מקרה שרק הפסוק פותר אותו. מה הפסוק? לפי רבה נתכוון לפעולת איסור, לחתוך. רק הערמה שעליה הוא מדבר עלי בדאמת זה תלוש. ואם הוא היה עושה את מה שהוא רצה, הוא לא היה עובר איסור. עכשיו בפועל הוא חתך את המחובר, ולכן צריך מקור לפתור אותו אשר חטא בא פרט למתעסק. להבאיה משכחת לה, כגון דנתכוון להגביע את התלוש, נפל לו סכין בתוך ערוגת ירק. להגביע את הסכין אין שום בעיה, זה תלוש. בפועל מה שהוא עשה, במקום להרים את הסכין, הוא הרים ירק ותלש. זאת אומרת, הפעולה שלו היא מלאכת מחשבת, הוא מתכוון לבוא ולהגביע את הדבר שנמצא פה בפנים. אז מצד מלאכת מחשבת יש מלאכת מחשבת. אבל מכיוון שהוא מתעסק, הוא מתכוון לדבר המותר ויצא דבר האסור, צריך פסוק, אשר חטא בא, פרט למתעסק, שעל זה לא חייבה תורה. והגמרא מבארת, איפה המקור? דאיתמר, שעל זה היה הדיון בישיבה. נתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר פטור. על החלק הזה כולה אלמה לא פליגי. שברגע שיש לנו אדם שהתכוון למלאכת היתר, הוא רוצה להגביע סכין שנפל לו בערוגת ירק, נתכוון להגביע את התלוש. סופו של דבר מה הוא עשה? בפועל הוא חתך את המחובר. מכיוון שפה לא הייתה מלאכת מחשבת, ומלכתחילה הייתה פה מחשבה להיתר, הדין עליבא דכולא עלמא פטור. מה הייתה מה? דלא יכוון לשום חתיכה. הרי הוא לא מתכוון בכלל לחתוך. וכיוון שלא התכוון לחתוך, או ביתר ביור, כמבואר פה בתופות, דלא יכוון לחתיכה דאיסורה. שואל תופות, ואם תאמר, שוגג נמי דכל התורה כולה לא מתכוון לאיסור. פה פשוט לך שזה הגדרה של מתעסק, ולכן הוא יהיה פטור. וכי בכל התורה כולה שוגג זה לא אותו פעולה? בן אדם בא לעשות דבר שהוא משוכנע שהוא מותר, מתברר אחרי זה שזה אסור. הוא בא להגביע עכשיו את הדבר התלוש, והתברר שזה אסור, כי הוא תלש אם זה מחובר. אומר תופות, זה לא מתחיל. ולמה זה לא מתחיל? כי בכל שוגג, אצלו זה שוגג, הוא חושב מותר. אבל אם הוא היה שואל את הרב, הרי הוא אומר לו שזה אסור. זאת אומרת, הפעולה היא פעולה אסורה. רק הוא חושב שהפעולה מותרת, זה נקרא שוגג. במקרה של מתעסק זה אחד כזה שהולך לעשות פעולה מותרת, שגם אם הוא היה בא לשאול היו אומרים לו שמותר, כי אין שום בעיה להגביע פקין. מה שקרה בפועל שבמקום להגביע את הפקין הוא הגביע את הירק ותלש. לכן זה הגדרה של מתעסק ולא הגדרה של שוגג, שעל זה כולה אלמה לא פליגי שוודאי הוא יהיה פטור. איפה הנידון שלנו? אומרת הגמרא, מה שקרה פה, לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, הוא מתכוון לחתוך דבר שבפועל הוא תלוש. ובפועל מה הוא עשה? במקום ללכת להרמה של התלוש, הוא פנה אל המחובר. פה הבאי אמר חייב דאיכה ולשם חתיכה. לפי הבאי בכזה מקרה ודאי שהוא שוגג, הוא יצטרך להביא קורבן חטאת. ולמה? כי הוא התכוון למלאכת איסור, הוא התכוון לחתוך, ובדעתו כשהוא רצה לחתוך הוא רצה לעשות פעולה אסורה. בפועל אם הוא היה עושה את הכיוון שהוא רצה, אז הוא לא היה עובר איסור, כי במקרה זה תלוש. אבל כיוון שהוא מתכוון לפעולה אסורה, אז עכשיו כשהוא עשה בפועל איסור, כי הרי הוא חתך את המחובר, הוא יהיה חייב, זה לא מתעסק, והוא יביא קורבן חטא. וזה באמת לא לומדים מהפסוק אשר חטא בא עלי בדי הבאי. מעידך רבה אמר פטור דלא יכוון לחתיכה דאיסורה, כיוון שהוא אמנם מתכוון לחתוך, אבל הרי אם הוא היה חותך את מה שהוא מתכוון לא היה בזה איסור, כי הרי בעצם מה שהוא רוצה לחתוך זה תלוש, אז אין פה איסור, אז זה מתעסק. מתעסק אשר חטא בא, באה התורה וממעטת, שאין על זה איסור, ולכן הוא פטור מקורבן. למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות, שאז אנחנו יכולים לבוא ולומר שאפשר שחצי מלאכה נעשתה ביום זה וחצי מלאכה נעשתה ביום זה, ולכן ודאי שהוא יהיה פטור. על מה נחלקו? על מקרה כזה שהוא עשה מלאכה באותו היום, רק הוא לא יודע באיזה יום הוא נמצא. עשה מלאכה, רק הוא לא יודע איזו מלאכה הוא עשה. אז נחלקו שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר מן החטאת. במשנה לא מבואר מה ענו לו חכמים, איפה המסע ומתן. מבארת הגמרא תניא, אמר להם רבי יוסי, דקדקתם אחריי, דהיינו ניצחתוני וכיפחתוני. אומר להם רבי יוסי, ניצחתם. שואלת הגמרא, מה יאמרו לי דקה, אמר להם דקדקתם אחריי, מה חכמים ענו לו שרבי יוסי אומר שהם ניצחו אותו? עונה הגמרא, אחי אמרו לי, הגביע בין השמשות מהו? מה הטענה של רבי יוסי? אומר רבי יוסי, אדם שעושה מלאכה בבין השמשות, בין השמשות זה זמן של ספק, בין השמשות זה זמן מתמשך, אבל אני לא יודע להגדיר האם הזמן הזה שייך להיום או למחר. צאת הכוכבים אני יודע, זה שייך למחר. לפני בין השמשות אני יודע, זה שייך לאתמול. אבל בין השמשות זה זמן המסופק, ולכן מלאכה מתמשכת אפשר שחציה התחילה היום וחציה למחר. ומה תגיד על הגבה? הגבה זה פעולה שנעשית כבין רגע, אז זה או כולה היום או כולה מחר. וזה בעצם מה שרשי מבאר, איזה סוג הגבה מדובר. אומר רשי, הגביע חפץ בין השמשות שבין שבת ליום הכיפורים כדי להוציאו, דהגבה חייב מיד שיש הגבה, שהיא הוצאה כגון שהוא סמוך לרשות הרבים והוא עומד ברשות הרבים, מהו? היכי מצית למי מראת מקצתה היום ומקצתה למחר. זאת אומרת, חכמים באו ואמרו לו, הוקימת. מה קורה אם אדם עומד עכשיו ברשות הרבים? הרי כדי לחייב אדם על הוצאה צריך שיהיה עקירה והנחה. עקירה לבד לא מחייבת, הנחה לבד לא מחייבת. לכן רשי נאלץ להגיד הוקימת. במה מדובר? הוא עומד עכשיו בעצם בתוך רשות הרבים. עוקר מרשות היחיד לרשות הרבים. איפה החפץ עומד? סמוך לרשות הרבים. אז הפעולה הזאת של ההכנסה זה כבין רגע, שבה מתקיים גם עקירה וגם הנחה. מה תגיד בכזה מקרה? הרי ודאי תסכים שפה לא שייך לומר מקצתה היום ומקצתה למחר. ולכן אנחנו אומרים שגם על בין השמשות יש מחלוקת האם הוא יהיה חייב או יהיה פטור. והתשובה, אמר לו, דקדקתם אחריי. ועל זה הוא בא ואומר להם, ניצחתוני. שואלת הגמרא, ונעימה לו מקצת הגבה הייתה מהיום ומקצתה למחר. אומרת הגמרא, לא מבין על מה אתה מדבר. מה השתנה? מה יול מהי מהי? גם בתוך פעולה של הגבה יש פה פעולה של משהו. בתוך הפעולה הזאת אפשר שהוא התחיל את המעשה היום וסיים אותו בחלק של המחר. כי הרי בתוך בין השמשות אני בכל שנייה ושנייה מסופק האם הוא שייך להיום או למחר. אז שוב אפשר שהיה פה חצי מלאכה היום וחצי למחר, ולכן כיוון שאיני יודע מתי נעשתה המלאכה, ודאי שהוא יהיה פטור, אליבא דכולא עלמא. אומרת הגמרא, אתה צודק, הכנה מכה אמר לו, ובדיוק מה שהוא ענה להם רבי יוסי, דקדקתם אחריי, אבל ולא העליתם בידכם כלום, ניסיתם להוציא את הדברים שלו, אבל לא הועלתם שום דבר במה שעשיתם, כי אותו פעולה שייך גם בהגבה, אפשר שחציה הייתה היום וחציה הייתה למחר. אומרת הגמרא, ולרבי יוסי גמר מלאכה לרבי אליעזר פטור. אז מה מבואר? שבעצם מה הייתה הטענה של חכמים? אפשר שהוא עשה את כל המלאכה או כולה ביום או כולה בלילה. מה עונה להם רבי יוסי? גם בפעולה הכי מהירה יש אפשרות שחצי מלאכה נעשתה ביום והגמר מלאכה נעשתה בלילה. זאת אומרת, זה ברור שהפעולה הזאת של ההנחה והעקירה באו בבת אחת. הסוף של העקירה, שזה בעצם מה שהוא עומד ברשות הרבים, הסוף העקירה שהיא פעולת ההנחה, זה ודאי נעשה בזמן אחד. וזה שואלת הגמרא, בכזה מקרה שיש לי גמר מלאכה, שהגמר מלאכה זה ודאי נעשה באותו היום, אני לא יודע אם זה נעשה ביום של שבת או ביום הכיפורים, אבל זה ודאי נעשה באחד מהימים, בכזה מקרה רבי אליעזר יפטור אותו מחטאת? כך הודה להם רבי יוסי. אומרת הגמרא, השמן עלן דמחייב. אנחנו יודעים שרבי יוסי סובר שבכזה מקרה של גמר מלאכה בלבד, על גמר מלאכה מחייבים. איפה מצאנו? זה תנא. יש משנה בקופי במסכת שבת. במשנה מבואר, רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה, או אחד הלהריג חייב. כדי להתחייב, כרגע מה שהבינה הגמרא, כדי להתחייב במלאכת הורג, צריך להרוג שלושה חוטים. פחות משלושה חוטים, אין זה הגדרה של מלאכת הורג. כמו שבכתיבה צריך מינימום שתי אותיות, כרגע הבינה הגמרא שלהורג צריך שלושה חוטים. ככה אמרה התורה. למה בהוצאה יש לנו הבדל בין הוצאה להוצאה? כל דבר זה לפי החשיבות שלו. כרגע הבינה הגמרא שבעריגה, מה זה נקרא דבר חשוב? שלושה חוטים. לעומת כתיבה ששם אתה יכול ליצור בשתי אותיות. לו יצויר ולא היה אפשר ליצור שם בשתי אותיות, אז היית צריך אולי שלושה. לומדים, זה מהמשכן, עוצרי התות, אבל לא משנה. זה הדין. על פניו שלושה חוטים זה שלושה פעולות שלמות. זה תחיבה והוצאה. כרגע. כרגע. רגע, על זה כתוב פה. ואחד עלי אריג. מה קורה אם יש כבר אריג קיים, ואתה רק מוסיף על הקיים מה שאנחנו קוראים גמר מלאכה, חייב. ופה שואל את הגמרא על רבי יוסי. הנה רבי אליעזר, משנה, שרבי אליעזר עצמו מחייב על גמר מלאכה, אפילו שבפועל לא כל המלאכה נעשתה עכשיו, כי האריג הוא כבר קיים, הפעולה נעשתה לפני שבת. החלק היחידי שהתחדש פה זה בעצם החוט האחרד, שהחוט הזה נעשה בשבת. ועל זה אנחנו באים ואומרים שהוא חייב, כי גמר מלאכה לבד זה סיבה לחייב. אז אם גמר מלאכה לבד זה סיבה לחייב, שואלת הגמרא, אז למה אצלנו על הסוף, על המכה בפטיש, יש שבה רבינו גרשום פה, הוא לומד שהנידון פה זה לגבי מכה בפטיש. אבל גם אם אני אדבר על הפעולה הזאת של ההריגה, ברגע שהוא בא ועושה את הפעולה הזאת של ההריגה עצמה, ויש פה גמר מעשה, על הגמר הזה רבי אליעזר מחייב. אז גם אצלנו על הפעולה הסופית של ההכירה לרשות הרבים ביום אחד, למה שהוא לא יחייב? אמר רב יוסף, רב יוסי אליבא דרבי אליעזר החימתי. רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה ושניים עלי הריק חייב. עונה הגמרא, טעות בהבנה. לא הכוונה חוט אחד, חוט אחד לא חייבים עליו בשבת. ולמה הוא לא יהיה חייב בחוט אחד? כי זה גמר מלאכה, ועל גמר מלאכה לא מחייבים. מחייבים על מלאכה שלמה, על חצי וחצי לא מחייבים. מה ההגדרה של מלאכה? שני חוטים, זה ההגדרה של מלאכה. כמו באותיות, שתי אותיות, בחוטים זה שני חוטים. אז למה דיברנו על שלושה בתחילה? כי המינימום מבואר שם בגמרא, כדי שדבר יעמוד ולא יתפרש מיד, אז זה צריך שיהיה שלושה חוטים. אז ההתחלה צריך שלושה כדי שזה יהיה דבר של קיימה, כי אם לא זה לא מלאכה. אבל אם יש ארי קיים, אם הוא לא עשה בו שתי חוטים, שזה השיעור של המלאכה, על גמר לבד לא מחייבים. לכן גם אצלנו, זה שהיה הקירה והנחה, אפילו שהקרה התחילה בזמן אחד, והקירה הסתיימה בזמן אחר, על הגמר לבד אי אפשר לבוא ולחייב. לכן אומר רבי אליעזר, וזה הטענה של רבי יוסי, שבכל הקירה יש לנו הרי מצב המסופק, אולי חצי נעשה היום וחצי נעשה למחר, ומכיוון שכן אנחנו באים ואומרים שעל החצי שנעשה למחר זה לא סיבה לחייב אותו בפני עצמה, הכולה על מלא פליגי שיהיה פתור. זו הטענה שרבי יוסי טוען לחכמים. זה רבינו גרשום אומר שזה מכה בפטיש, אבל פשטות אנחנו דיברנו פה כמו רשי, שאנחנו מדברים על החלק הזה שזה פעולה של הריגה עצמה, ולכן לא. עוד ראינו במשנה, אמר רבי יהודה, אומרת, במשנה מבואר, אדם שעושה מלאכה בתוך היום, אבל הוא לא יודע אם זה היה בשבת או ביום הכיפורים, או עושה, והוא לא יודע מאיזה מלאכה הוא עשה, אם הוא קצר או תחם. בכזה מקרה, רבי יהושע פותר, ורבי אליעזר מחייב חטאת. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי, כך מבואר במשנה. לא רק שהוא פותר מחטאת, אלא גם השם תלוי. אומרת הגמרא תניא, אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי, ולמה? שנאמר כי תחטא ולא ידע, פרט לזה שידע שחטא. כשאני מסתכל על הפסוק, שהפסוק מדבר על המתעסק, בפסוק כתוב כך, ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע, ואשם ונשא אבונו. זאת אומרת, בא הפסוק ואומר, לפי הבנת רבי יהודה, כי תחתה, זאת אומרת, משמע מהלשון ולא ידע, הווה אומר שהוא לא יודע כלל אם חטא, אם לא חטא. למשל, במקרה כזה, ספק חלב, ספק שומן. אז יכול להיות שהוא אכל שומן שזה דבר המותר, יכול להיות שהוא אכל חלב שזה דבר אסור. נפש כי תחתה ולא ידע, אין לו פה ידיעה ברורה שהיה חטא. אבל אם הוא יודע בוודאות שהיה פה חטא, בכזה מקרה אנחנו באים ואומרים שכיוון שיש פה ידיעה ברורה, הוא לא מביא אשם תלוי. ולכן פותר רבי יהודה, אומר רבי יהודה, פותר היה רבי יהושע לא רק מחטאת בידיעה ברורה שהיה חטא, רק הוא לא יודע במה הוא חטא, אלא גם אשם תלוי הוא לא יוכל לבוא ולהבין. אמר לו רבי שמעון, ועל זה חוזר רבי שמעון וטוען לו לרבי יהודה, זהו שמביאים עליו אשם תלוי שנאמר ועשה ולא ידע, וזה לא ידע במה עשה. אבל ספק אכל חלף, ספק לא אכל, כשהוא שאל עליו אם הביא אשם תלוי עם לב, מה התשובה שלו? אומר לו רבי שמעון, בדיוק הפוך מהבנה שלך. ולמה? כי גם ההיגיון ככה מחייב, מלבד מה שהוא לומד מגזרת הכתוב, הוא דורש את זה מלשון הפסוק, כי הפסוק בא ואומר ונפש כי תחטא ועשתה. אז מה מדובר? שהוא עשה חטא. מה קרה בתוך החטא? אבל אשר לא ידע, הוא לא יודע מה הוא עשה. עכשיו, הרי למה מביאים בכלל אשם תלוי? בשביל מה מביאים אשם תלוי? הרי אם הוא לא חטא, הוא לא זקוק לאשם. כל הסיבה שהוא מביא אשם תלוי, כי אולי הוא חטא, ועל אולי הוא חטא, הוא צריך משהו שיתלה אותו מן היסורים, כיוון שהוא לא יכול להביא קורבן חטא, כי הוא לא יודע. אז אומרים, מה ניתן לו במקום הקורבן חטא, כדי שהוא לא יישאר במצב הקיים? אז תביא לו אשם תלוי שיתלה מן היסורים. אז איפה ההיגיון אומר? שבמקום שהיה ודאי חטא, רק אני לא יכול להביא קורבן חטאת, שם חידשה התורה אשם תלוי או לא? השכל, ההיגיון אומר שוודאי שפה יהיה חייב אשם תלוי. הוא מוכיח את זה מהפסוק, ועשה ולא ידע. אבל גם ההיגיון אומר שבמקום כזה שהיה ודאי חטא, רק אני לא יכול להביא קורבן חטאת, כי התורה אומרת שבשביל חטאת צריך ידיעת החטא ואין לי ידיעת החטא. פה אנחנו באמת אומרים שהוא יביא אשם תלוי. מה השאלה שהוא אומר לו? פום פקר, אתה אומר רב שמעון, לך עכשיו ותברר בספק חלף, ספק שומן, שיש צד שהוא בכלל לא עשה איסור, אולי בגבי מקרה לא מביאים לשם. זה מתאים היטב עם מה שראינו ברשי, שיש צד שזה חולין בעברה. הרי יכול להיות שהוא לא עשה חטא, אם הוא לא עשה חטא, אז על מה אתה מביא קורבן? והתשובה אומרת הגמרא, מה היה ועלה? נו, מה באמת אמרו בבית המדרש הזה? מה זה סתר? ופה אנחנו באים לדון. אומרת הגמרא, תשמע, חטא ולא ידע במה חטא, יש ברייתא, ב-100% הוא חטא, רק הוא לא יודע במה חטא. אז הצגנו אפשרויות, הוא לא יודע אם זה שבת או יום הכיפורים, הוא לא יודע אם הוא תלש או קצר או תחן. הדין, או ספק חטא ספק לא חטא, ספק אכל חלף ספק אכל שומן, מביא אשם תלוי, זה הברייתא. מן שמעת לידי אמר חטא ואין ידע במה חטא מביא אשם תלוי? רבי שמעון. וקטני ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי. שמע מינה סבירה לילה רבי שמעון, ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי. אז מה התשובה של הגמרא? ברור שיש כזו שיטה, וברור שיש לה על מה לסמוך. אנחנו רוצים לדעת אם זה רבי שמעון. התשובה היא, זה גם רבי שמעון. זאת אומרת, במקרה של חטא, רק הוא לא יודע במה חטא, פשוט לנו שהוא מביא אשם תלוי. במקרה כזה של ספק, מה סובר רבי שמעון שגם על זה מביאים אשם תלוי? עוד למדנו במשנה, רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומר, לא נחלקו. על מה? על דבר שהוא בא משם אחד. זאת אומרת, אם אדם בא ורצה ללקט תאנים, וליקט תאנים, רק היה לפניו שני עצי תאנים, הוא ליקט מאחד מהאילנות והוא לא יודע ממה הוא ליקט, ודאי שהוא יהיה חייב. הנידון שעומד לפנינו בדבר שבא משני שמות, למשל, היה פה תאנים וענבים, הוא התכוון לתאנים וליקט ענבים, הוא התכוון לשחורות וליקט לבנות. אם כן, מה תלמוד לומר אשר חטא בא, מסיים את המשנה לפי רבי אליעזר? והתשובה היא, פרט למתעסק. אמר רב נחמן, אמר שמואל, מתעסק בחלבים ועריות, מה שפתחנו בשורה הראשונה בגמרא והערכנו, מה הדין? חייב. ולמה? שכן נהנה. על מתעסק הזה כולה על מלופליגי, כיוון שהייתה לו הנאה, הוא אכל חלב הוא נהנה מהריות, ולכן הוא ודאי מביא קורבן. מתאפק משבת פטור. למה? מלאכת מחשבת עשרה תורה. בא שמואל ומחדש, על פניו כל מתאפק בשבת פטור. ולמה? כי יש גזירת הכתוב מלאכת מחשבת אמרה תורה, וכאן אין פה מלאכת מחשבת, ולכן הוא יהיה פטור. אמר לי רבה לרב נחמן, והתינוקות דחי מתאפק דמי. יש לנו משנה קופלמת זין, המקרה שעומד בפנינו, עומד בפניו בשבת שני תינוקות. תינוק אחד דינו למול בשבת, זה היום השמיני, ותינוק אחד דינו למול ביום ראשון, כי היום זה היום השביעי למילתו. בפועל התחלף לו והוא לקח את התינוק של היום השביעי ומל אותו בשבת, מה דינו? אומרת על זה הגמשנה, מי שהיה לו ותנן, מי שהיה לו שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, רבי אליעזר מחייב חטאת, כמו כל אדם שחטא בשגגה בשבת צריך להביא קורבן חטאת, ורבי יהושע פותר. וכאן באה הגמרא ושואלת על שמואל. עד כאן לא פתר רבי יהושע, אלא משום דקסבר טועה בדבר מצווה ולא עשה מצווה פטור. אדם שהתכוון למצווה סופו של דבר לא עשה את המצווה, בכזה מקרה אני אומר שהוא פטור מחטאת. טועה בדבר מצווה ולא עשה מצווה, מכיוון שהכוונה שלו הייתה לדבר מצווה, לכן הוא יהיה פטור. אבל מתאפק בדבר דלאו מצווה, למשל במקרה דנן, רצה ללקט תאנים אסור לו וליקט ענבים, אפילו רבי יהושע מחייב. אז קשה לנו על רב נחמן אמר שמואל. רב נחמן אמר שמואל בא ואמר שאפילו אם הוא מתעסק בדבר של איסור הרי הוא לא חילק. גם אם הוא מתעסק בדבר של איסור אבל מתעסק בשבת פטור אשר חטא בה. ופה אנחנו רואים שמתעסק הזה של איסור יהיה חייב. אמר לו, הנח לתינוקות הואילו מקלקל בחבורה חייב, מתעסק בחבורה חייב. והתשובה אומרת הגמרא, אל תשאל שאלות מהמקרה של מתעסק בעניין של חבורה, דהיינו ברית מילה. למה? כי יש גמרא בבבא קמא למדלת, שבגמרא מבואר, בעיקרון כל דבר שהוא מקלקל פטור בשבת, אדם שלוקח חבית ושובר בשבת, כל המקלקלים פטורים. אבל יש שני דברים שמקלקלים בשבת וחייבים עליהם. יש מקלקל בחבורה, אדם שעושה פצע הוא מקלקל, אבל מקלקל בחבורה בשבת חייב. ויש הדין שאדם שמבעיר אש בשבת הוא מקלקל, הוא שורף את הבית, הוא שורף את הגדיש, אבל הוא חייב. ולכן הוא אומר לו, הנח אל תביא לי ראיה מהמשנה לגבי תינוקות. למה? הואיל הוא מקלקל בחבורה חייב, כיוון שיש לנו דין של מקלקל פה אני מחייב אותו, לכן גם מתאפק בחבורה יהיה חייב. אבל כל המתאפק בשבת ודאי שיהיה פטור. ממילא נשאר שיטת שמואל שמתאפק בשבת פטור. שואלת הגמרא, הייתי ברבי יהודה לשמואל. אם ככה שואלת הגמרא, מקור אחר, ברייתא אחרת, אתה אומר מתאפק פטור. רבי יהודה אומר, אפילו מתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים, מתכוון ללקוט ענבים וליקט תאנים, מתכוון ללקוט תאנים שחורות וליקט לבנות, לבנות וליקט שחורות, רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. ואחה מתאפק הוא, הרי הוא מתכוון לאלף ועשה את בית, זהו המתאפק. ומה הדין? ורבי יהושע נמי לא כפתר אלא מן מינה למינה. וגם אם תרצה לומר ששמואל כמו רבי יהושע שפותר, מתי רבי יהושע פותר? תאנים שחורות ולבנות, שני מינים. מקרה כזה של תאנים וענבים, שני מינים. אבל באותו המין, גם רבי יהושע אומר, מחייב עליו שהוא מתאפק. הנה אני רואה שמתאפק בשבת, חייב. שמואל אמר מתאפק פטור. אמר לי, אומר לו שמואל, שיננה, מחודד, שבוק מתניתים וסבת רואים. עזוב את הדרך שלך בביור המשנה, ולך אחריי בביור המשנה. אחר במאי הסכינן, אתה יודע מה מדובר במשנה הזאת? כגון שעבד מלקט מליבו. מדובר באחד כזה שבאמת רצה לבוא וללקט, כפי שמיד נראה, רצה ללקט, והוא שכח את מה שהוא רצה. בשורה התחתונה הוא עשה את מה שהוא שכח, שזה מה שהוא רצה לעשות. מה הדין? הוא רצה לעשות דבר מסוים, שכח ממה שהוא רצה לעשות, ואחרי זה עשה את מה שהוא רצה לעשות בהתחלה ושכח באמצע שאת זה הוא רצה לעשות. מבאר את הגמרא. נתכוון ללקט ענבים. הוא התכוון באמת לבוא וללקט ענבים. ושכח וסבור תאנים בהם. ופתאום ברח לו והוא חשב שהוא רצה תאנים ולא ענבים. והלכה ידו אל הענבים. בפועל מה הוא עשה? הוא עשה את מה שהוא רצה, כי הוא רצה ענבים, והוא ליקט ענבים, רק הוא שכח והוא חשב שהוא רצה תאנים. דרבי אליעזר סבר, הרי נעשתה כוונתו, זה לא מתאפק. הוא רצה ללקט ענבים והוא ליקט ענבים. זה שבאמצע הוא שכח, זה לא סיבה לפתור אותו. ולכן הוא לא דן אותו כמתאפק והוא חייב. ורבי יהושע סבר, הרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו. בא רבי יהושע ואומר, צריך שיש שני דברים גם יחד. גם כוונה וגם המעשה. וזה מה שרשי מביא בשורה הראשונה מהרחבות למטה. ומה הייתה המס פתר רבי יהושע? כגון שעבד מלקט מליבו מחשבה ראשונה של הגיטה עבדה מליבו, הוא שכחה. כגון שנתכוון ללקוט ענבים ושכח וכסבור תאנים בעינה והלכה ידו אל הענבים ולקטן ולא מתכוון. הרי נעשתה בקשתו של הענבים היה צריך, אבל לא נעשית מחשבתו, שבשעת לקיטה חשב על התאנים, ועכשיו נמצא שלא נעשית מחשבתו. וענן אומר רבי יהושע, תרווי הוא בעינן, בקשתו ומחשבתו, ולכן אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה יהיה חייב. אבל מה קורה במתאפק שנעשה מחשבתו? פה יהיה פתור, ועל זה שמואל מדבר. במקום שנעשה מחשבתו ובקשתו, אז זה שמואל פתר. כך שגם הקושייה הזאת היא לא קשה, ובעזרת השם מחר, מה תברווי שיהיה עוד על שיטת שמואל.